יום הדף רף זין, מתחילים בעזרת השם, דף רף וו עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים אמר חזקיה. אחד שלא נולד כהן, מרגיש לא קשור לבית המקדש. שם עובדים כהנים. אני יכול לעבוד בבית המקדש? נעסוק היום בעבודות שיכול ישראל שאינו כהן לעבוד בבית המקדש. אמר חזקיה, מניין להפשט שמפשיטים את האור של הקורבן עולה, וניתוח שמחלקים את האיברים לחלקים כדי לעלות על גבי המזבח, ששווה בזר. גם אדם שמוגדר זר מעבודה בבית המקדש, אחד שהוא לא כהן, יכול לעשות את העבודות האלה בבית המקדש וליטול חלק בעבודה. הגמרא מביאה שתי מקורות ודוחה אותם, ואז מביאה את המקור השלישי שהוא נשאר. המקור הראשון שבהמשך הגמרא תדחה אותו, שנאמר במהלך השיעור היום, בכל אופן בחלק הראשון שלו, בעמוד הראשון, בדף כ"ז עמוד א', מומלץ לכל אחד שיושב עם גמרא ושומע את השיעור, לקחת לידיים שלו גם חומש ויקרא, ולקרוא את הפסוקים מתוך החומש, כדי לקבל את הסדר של הפסוקים בפנים. הפסוק אומר, בתחילת ספר ויקרא, הפסוק מדבר כמובן על אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, רוצה להקריב קורבן עולה, אם עולה קורבנו מן הבקר. בהמשך מתארים ושמח ידו על ראש העולה, שאדם הבעלים נשען על ראש קורבן העולה, ושחט את בן הבקר לפני השם. אחרי זה קבלת אדם, זריקת אדם, והקריבו בני אהרון וזרקו את אדם. אחר כך אומר הפסוק, פסוק וו, והפשיט את העולה. יש כאן איזה אחד שמוריד את האור של הקורבן עולה לפני הניתוח שמנתחים אותו לאיברים וחלקים. וניתח אותה לנתחיה. יש כאן אחד שהולך גם לחלק את האיברים של הקורבן עולה כדי להעלות אותם על גבי המזבח. מי? האם זה יהיה כהן? לא כתוב. פסוק הבא, פסוק זין. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. את האש על המזבח הכהנים צריכים לתת. הם אלה שמבעירים את האש על גבי המזבח. ולגבי להוריד את האור של הקורבן עולה, לנתח אותו לאיברים, כתוב שזה צריך דווקא להיות על ידי כהן. רואים מכאן, ונתינת אש באי הכהונה. לתת אש על גבי המזבח מעכב שזה יהיה דווקא על ידי כהן. אבל הפשט שמורידים את האור של הקורבן וניתוח שמחלקים אותו לאיברים, לא באי הכהונה. הגמרא דוחה את זה. בהמשך הגמרא תדחה את זה לגמרי, אבל לפני כן הגמרא מנסה לדחות. מי אמר שהסיבה שהתורה כותבת לגבי נתינת האש על המזבח שצריך דווקא כהן? מי אמר שזה מלמד שהעבודה שנאמרה קודם לא צריך כהן? זה שמזכירים כאן בנתינת האש שצריך דווקא כהן, מבעיה לגופי, צריך את זה בשביל גופו של הדין, ללמד אותנו שצריך דווקא כהן שייתן את האש על גבי המזבח. וכמו שבהמשך הגמרא מסבירה, שהרי זה לא מעכב את הכפרה, נתינת האש על גבי המזבח. זה לא מעכב את הכפרה של הקורבן, הייתי חושב שזה לא צריך דווקא כהן שייתן את האש, לכן מחדשת התורה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. עדיין זה לא מלמד אותנו שהעבודה שכתובה בפסוק הקודם העבודות, ליתר דיוק, של להוריד את האור ולחלק לאיברים, זה עדיין לא אומר שהעבודות האלה לא צריכות לעשות על ידי כהן, כי הרי כבר לפני כן כתוב, מי והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, שזה דווקא בני אהרון הכהנים. אז אתה יודע שמה שכתוב וזרקו את הדם על המזבח סביב, זה על ידי הכהנים. ואם כן, אתה יכול גם להבין, לכאורה, שהפשיט את העולה וניתח אותה לנתחה, זה גם כן על ידי הכהנים, על ידי כהן. אז אין מכאן ראיה שהפסוק והפשיט וניתח עוסק גם בישראל. מנסה הגמרא לתרץ. אמר רב שימי בר אשי, מספר, אשכחתי לאביי, יום אחד ראיתי את אביי, זה היה יפה לראות את זה, איך שהוא מלמד את הבן שלו את הדרשה הזאת. דאב המסבר לילי ברי, לימד אותו. לימד אותו את הדרשה של חזקיה, וככה הוא ביאר. הרי, כמו שאמרנו, הסדר של הפסוקים, איך זה הולך? מדברים פה על האדם כי יקריב מכם קורבן להשם, ובהמשך סמך את ידו על ראש העולה, ואחר כך ושחט את בן הבקר, לא מוזכר כאן עדיין מילה כהן. זה שמנדב את הקורבן הוא לא כהן. זה שסומך את ידו על ראש הקורבן גם כן לא כהן. ושחט את בן הבקר לפני השם, לא כתוב שזה כהן. והקריבו, מה שכתוב בהמשך, בני אהרון הכהנים את הדם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, פה מוזכרים הכהנים. זאת אומרת, אני לומד מכאן, מסביר אביי לבנו, ושחט, מה שכתוב, זה לא כהן. שחיטה בזר כשרה. ואם תשאל, וכי מאין באת? מניין אתה לוקח את זה? ששחיטה לא צריך דווקא כהן. אני אגיד לך מאיפה. מכלל שנאמר, באופן כללי נאמר לאהרון הכהן, אומרת התורה, ואתה ובניך איתך, יש לכם תפקיד. מה התפקיד שלכם? תשמרו את כהונתכם. מה? במה תשמרו את כהונתכם? לכל דבר המזבח. כל הדברים של המזבח צריכים להיעשות על ידי כהן. בהמשך כתוב, והזר הקרב יומת. אין דבר כזה שאדם שאינו כהן יעבוד בכל דבר המזבח. ומה עם שחיטה? שחיטת הקורבן מותר לזר? אם לא היה פסוק מיוחד שאומר אחרת, שומע אני אפילו שחיטה פסולה בזר. לכהנים יש תפקיד לשמור על המזבח, לכל דבר המזבח. הזר הקרב יומת, לא לתת לזר להקריב, אולי גם שחיטה יהיה אסור לכהנים לתת לזר לשחוט קורבן. לכן, תלמוד לומר, ושחט את בן הבקר לפני השם, לא כתוב דווקא כהן. וכמו שהדגשנו, גם כל הפסוקים מתחילת החומש, תחילת הפרשה, לא מדברים על כהן, מדברים על בעל הקורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, וכל הפסוקים הראשונים מדברים על הבן אדם, על הבעלים, שהוא סומך את ידו על ראש הקורבן, ואז כתוב הפסוק, ושחט את בן הבקר לפני השם. פעם ראשונה שהכהנים מוזכרים, והקריבו בני אהרון, הכהנים את הדם. איזה, מה זה והקריבו? כאן הכוונה לקבל את הדם. שחיטת הקורבן נעשית אפילו על ידי ישראל. קבלת הדם בשביל לקחת ולזרוק על גבי המזבח, זה דווקא על ידי כהן. בתוספות פה הוא מביא איך לומדים מזה שכתוב והקריבו, שזה הכוונה לקבלת הדם. ובאופן פשוט הוא מביא דברי רשי במסכת זבחים דף דלד, כי זה כתוב מיד אחרי שחיטה. מהי העבודה שהיא מיד אחרי שחיטה? קבלת הדם. אז כנראה והקריבו כאן הכוונה לקבלת הדם, ויותר מזה אפשר להוסיף שזריקת הדם כתובה כבר מיד אחרי זה. והקריבו, אחרי שכתוב והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, כתוב וזרקו את הדם על המזבח סביב, אז אתה מבין שהקריבו הכוונה קבלת הדם. הרי הולכת הדם לא מעכבת, כי אם למשל השחטות הקורבן ממש סמוך למזבח, אז אפשר ישר לזרוק את הדם על גבי המזבח בלי ללכת אפילו פסיעה אחת. אז אם כן, זה הכוונה לקבלת הדם. מקבלה ואילך צריך דווקא כהנים. זו מצוות כהונה. אבל, ושמח ידו שכתוב בתחילת החומש, כמו שאמרנו, הסדר של הפסוקים, ושמח ידו על ראש העולה, כמובן מדברים פה על בעל הקורבן, פסוק הבא, ושחט את בן הבקר לפני השם, לימד על השחיטה שקשרה אפילו באדם שהוא לא כהן, אפילו בזר, כי רק בהמשך, אחרי השחיטה כתוב, בני אהרון הכהנים, והקריבו בני אהרון הכהנים. אז אומר אביי לבנו, עכשיו אני אסביר לך לפי הדרשה הזאת את דבריו של חזקיה. אנחנו עכשיו למדנו, אומר אביי לבנו, למדנו ביחד, שמקבלת הדם של הקורבן, התורה מדגישה שזה נעשה על ידי כהן. בסדר, אז אנחנו, כל הפסוקים שנקרא מכאן והלאה, לפי איך שאנחנו מבינים, זה נעשה על ידי כהן. מקבלה ואילך מצוות כהונה. והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, אמרנו שקבלת הדם בני אהרון הכהנים, וזרקו את הדם על המזבח סביב מזה, זריקת הדם על ידי הכהנים, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, מזה? לא יודע, כנראה גם הכהנים, לא? ומה שכתוב אחרי זה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח? בשביל מה צריך לכתוב את זה? ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח? אלא מי ייתן? מדברים פה כל הזמן על בני אהרון הכהן. אז למה לי? בשביל מה צריכים לכתוב שזה בני אהרון הכהן? אתה יודע למה? כי הייתה כאן איזושהי הפסקה קצרה. לא באמת כל הרצף של הפסוקים מדברים דווקא בכהנים. כי באמת זה נכון, והקריבו בני אהרון הכהנים זה כהנים, וזרקו את הדם זה כהנים. אבל הפסוק שכתוב, והפשיט את העולה, להוריד את האור, וניתח אותה לנתחיה, לחלק אותה לאיברים, זה לא דווקא על ידי כהנים, זה אפילו על ידי זר, על ידי אחד שהוא לא כהן. ומכיוון שאנחנו כבר מדברים פה על עבודות שאפשר גם על ידי אחד שהוא לא כהן, בשביל זה מיד אחר כך, כשחוזרים לעבודות שרק כהנים יכולים להקריב, רק כהנים יכולים לבצע, מדגישים שוב, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. אל תחשוב שאפשר על ידי ישראל, שישראל ייתן אש על גבי המזבח. ככה הסביר אביי לבנו. ויש כתוב, ונתנו בני אהרון אש על המזבח, למיעוט הפשט וניתוח, שזה לא צריך דווקא על ידי כהן. טוב, אז מקור אחד, הגמרא מנסה כרגע להעמיד, מניין לנו שהפשט וניתוח אפשר גם על ידי ישראל, שהוא יכול לטול חלק בעבודה הזאת בבית המקדש, מזה שהתורה מדגישה בעניין נתינת האש על המזבח, שזה נעשה דווקא על ידי כהן, אז אתה מבין שמה שנאמר פסוק אחד קודם, הפשט וניתוח, זה לא דווקא על ידי כהן. שואלת הגמרא, למה אתה מסיק מסקנות כל כך מהר, שהסיבה היחידה למה התורה כותבת לגבי נתינת האש על המזבח, שזה נעשה על ידי כהנים, זה כי הייתה כאן איזושהי הפסקה קצרה בין עבודות שצריכים דווקא כהנים לעבודות אחרות שצריכים דווקא כהנים. באמצע יש כאן את ההפשט של האור של העולה והניתוח שמנתחים אותה לאיברים, מנתחים את העולה לאיברים. הרי אפשר להסביר הסבר אחר. יכול להיות שבאמת, כמו שהיינו סבורים בהתחלה לומר, זה באמת הפירוש האמיתי. לסמוך את ידו על ראש הקורבן זה באמת הבעלים שמקריב, ואדם כהקריב מקרים קורבן להשם, הוא זה שסומך את ידו על ראש הקורבן. ושחט את בן הבקר לפני השם, זה גם כן בעל הקורבן יכול, או ישראל אחר. מי והקריבו זה דווקא בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם זה גם כן בני אהרון הכהנים. אפשר אפילו להסביר שהפסוק אחר כך והפשיט את העולה, וגם וניתח אותה לנתחיה, זה גם על ידי בני אהרון הכהנים. אז אתה שואל, אז למה הפסוק הבא? ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. נו, בוודאי שזה בני אהרון הכהן. אנחנו מדברים פה כל הזמן על הכהנים. אני אסביר לך למה. סר כדת החמינה, אם לא שהתורה הייתה מדגישה שנתינת האש על המזבח היא על ידי כהנים בלבד, ולא על ידי זר, היה עולה בדעתנו שזה יוצא מכלל העבודות. כיוון דלא עבודה דמעקבה. לתת אש על גבי המזבח זה לא חלק מהעבודות שמעקבות את הכפרה של הקורבן. לא מעקבה כפרה היא. אולי לא תיבעי הכהונה, אולי גם זר יוכל לעשות את זה. לכן כמשמלם בני אהרון דבעי כהונה. בשביל זה צריך להגיד לנו שנתינת האש נעשה דווקא על ידי בני אהרון הכהן, אבל זה עדיין לא אומר שאפשט וניתוח אפשר על ידי ישראל. אז אם כן, ההסבר הזה נדחה. חוזרת השאלה המקורית שבה פתחנו את הדברים. חזקי הבא ומחדש, מניין להפשט וניתוח ששווה בזר? איפה יודעים שגם אדם שהוא לא כהן יכול ליטול חלק בעבודה בבית המקדש על ידי שהוא יוריד את האור של הקורבן עולה, על ידי שהוא יחלק את החלקים של הקורבן עולה לאיברים, כדי שיוכלו להעלות את זה לגבי המזבח? אז הגמרא מנסה להביא הסבר שני, וגם את זה אנחנו נדחה בעזרת השם, עד שיגיע הסבר השלישי, וכמו שנאמר, החוט המשולש לא במהרה ינתק, ההסבר השלישי בעזרת השם יישאר. אבל בכל אופן אנחנו כרגע מסבירים את ההסבר השני, אלא מהכה, הפסוק אומר, אם אנחנו מדברים על הסדר של הפסוקים, ומי שיש לו חומש פתוח לפניו, כמו ההמלצה הלכתחילה, אז מיד פסוק אחר כך, אחרי ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש, מה כתוב מיד אחר כך? פסוק ח', וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, יסדרו את החלקים של הקורבן עולה, את הראש ואת הפדר, זה סוג של חלב שמכסים איתו את בית השחיטה של הראש. איפה עורכים את זה? על העצים אשר על האש אשר על המזבח. בסדר גמור. נשאלת השאלה, עוד פעם אתה מזכיר כהנים, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, את הפדר ליתר דיוק, מכדי, הרי מקבלה ואילך זה כבר מצוות כהונה. הרי דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אדם כי אקריב מכם קורבן, אז האדם זה לא דווקא כהן. ושמח את ידו על ראש הקורבן, זה לא דווקא כהן. ושחט זה גם כן לא דווקא כהן. אפשר אפילו אדם שהוא לא כהן יכול לשחוט קורבנות. אבל מי קבלת אדם זה על ידי כהן. וכן על זה הדרך כל הפסוקים זה על ידי כהן. בשמה צריכים לכתוב, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים על האש? את הראש ואת הפדר וכולי, על העצים אשר על האש. בשמה צריכים לכתוב את זה? בוודאי שזה על ידי כהנים. מקבלה ואילך זה מצוות כהונה, אז וערכו, זה שמדגישים שזה בני אהרון הכהנים, זה שמסדרים את החלקים על גבי האש של המזבח, למה לי? זה הרי מיותר. אתה יודע מה זה בא ללמד? סידור האיברים על גבי המזבח, אתה לבד מבין, ואם אתה לא מבין לבד, אז הפסוק מלמד אותך, שזה לא יכול להיעשות על ידי אדם שאינו כהן. אתה מבין לבד שלעלות על גבי המזבח, לשים איברים על המזבח, עם כל הכבוד, זה רק על ידי כהן. אבל מה זה בא למעט? להכין את האיברים האלה, לחלק אותם לחלקים, לעזור לכהנים. אולי זה אפשר אפילו על ידי אחד שהוא איננו כהן, על ידי זר, על ידי ישראל. זה בא למיעוט, הפשט וניתוח, הכנת האיברים, זה אפשר אפילו על ידי זר. גם את זה הגמרא תדחה. קודם כל הגמרא מנסה לדחות, ואימה, אולי נאמר, תראה, יש לי כאן שתי אפשרויות. גם אם אני מקבל את הרעיון, שאתה אומר, בשמה צריך לכתוב שסידור האיברים של הקורבן עולה על האש של המזבח, נעשה דווקא לידי כהן, זה בא למעט שדבר אחר לא צריך דווקא כהן. אבל יש לי שתי אפשרויות מה לומר, שלא צריך דווקא כהן. או דבר הרי בעצם, סידור איברים על גבי המזבח, יש כאן שני דברים. יש כאן זה שאתה מסדר משהו על המזבח, ויש כאן עבודה שאתה עושה עם האיברים. ואתה בחרת למעט, שדווקא לסדר את האיברים על המזבח צריך כהן, אבל להכין את האיברים על ידי שמורידים את האור ומחלקים את זה לאיברים, את הבשר, זה לא צריך כהן. אולי תגיד שבאים למעט, לסדר איברים על המזבח צריך כהן, אבל לסדר עצים על המזבח בשביל המערכה, זה לא צריך כהן. אם על המיוטי סידור שני גזירי עצים בתמיד שלפנות ערב של בין הארבעים, ששם לא כתוב מפורש שזה צריך לעשות על ידי כהן, אולי זה בא לומר שאפשר אפילו על ידי ישראל, שהוא יעלה את שתי גזירי העצים בשביל תמיד של לפנות ערב ויסדר את זה לגבי המזבח. עונה הגמרא, מסתברא דיווחא דקיבא, אתה ממעט. מסתבר שאם באים למעט משהו, ממעטים את החלקים של הקורבן. דווקא להשים את החלקים של הקורבן על גבי המזבח צריך כהן, אבל להכין את החלקים על ידי שמורידים את האור ומחלקים את זה לאיברים, אפשר אפילו על ידי זר. שואלת הגמרא מי אמר, עד הרבה, סידור דקה ותקה ממעט, אולי נאמר שזה שהתורה אומרת שמסדרים את האיברים של הקורבן על האש, זה דווקא לידי כהן, סימן שלסדר את העצים על האש, לא צריך דווקא כהן. את הפרחה הזאת, הגמרא דוחה. תכף הגמרא תביא פרחה אחרת, שבאמת הלימוד הזה נדחה, אבל הפרחה הזאת היא לא פרחה. אתה שואל אותי, יש לי שני דרכים למעט. כי הפסוק בא ואומר, שדווקא לסדר את האיברים של הקורבן על גבי המזבח, צריך כהן. אז יש לי אפשרות למעט משהו אחר שאני מסדר, את העצים, שני גזירי עצים, שזה לא צריך דווקא כהן. ויש לי אפשרות למעט עבודה אחרת באיברים. דווקא לסדר את האיברים צריך כהן, אבל לחלק את האיברים לא צריך כהן. אז אתה אומר שלא חייבים למעט שניתוח האיברים לא צריך כהן, כי אפשר למעט שסדרו גזרי עצים לא צריך כהן. אומרת הגמרא לא סלקא דעתך. לא ייתכן שסידור שני גזירי עצים אפשר לעשות על ידי ישראל, והוא לא צריך לעשות על ידי כהן. למה? דאמר מר, הרי הברייתא לומדת מהפסוק, והקריב הכהן את הכל למזבחה, שזה הכוונה הולכת איברים של הקורבן עולה על הכבש. מה פירוש? מה, צריך ללמד אותנו להוליך את האיברים של הקורבן עולה על הכבש, צריך דווקא כהן? כל דבר שהוא אחרי זריקת, אחרי קבלת אדם אפילו, כל דבר שהוא אחרי קבלת אדם של הקורבן, צריך דווקא כהן. אז אם זה כולל גם את הסידור של האיברים של הקורבן עולה על גבי המזבח, שצריך דווקא כהן. מה התורה באה להדגיש כאן? היא באה להגיד, דווקא הולכת איברים לכבש צריך כהן. הוא דבעי הכהונה. אבל הולכת העצים, להוליך את שני גזרי העצים שצריכים להוסיף אל האש של המערכה, להוליך את זה בדרך, לא באי הכהונה. זה יכול להיעשות אפילו על ידי ישראל. מה אתה מדייק מפה? דווקא לקחת את העצים אל המזבח אפשר על ידי ישראל, אבל לשים את העצים על האש עצמו, ודאי שצריך דווקא כהן. הסידור שני גזירי עצים על המזבח עצמו, ודאי שבאי הכהונה, אז אי אפשר לומר דווקא סידור האיברים צריך כהן, אבל סידור שני גזירי עצים לא צריך כהן. כי אם סידור שני גזירי עצים על המערכה של המזבח לא צריך כהן, אז כל שכן שלא צריך כהן בשביל להוליך את העצים האלה על גבי המזבח, זה שמה צריך למעט הולכת עצים על המזבח, שזה יכול לעשות אפילו על ידי ישראל. הרי אפשר אפילו על ידי ישראל לשים את העצים על המזבח עצמו, אז כל שכן שאפשר להוליך את זה אל המזבח. אלא מזה שצריך לימוד ללמד אותנו, שהולכת העצים על המזבח צריך דווקא כהן. אני לומד מפה שדווקא לשים את העצים על המזבח צריך כהן, אבל להוליך את זה בדרך אפשר אפילו על ידי ישראל. אבל לכל פנים אנחנו רואים מפה שנתינת העצים על המזבח נעשית דווקא על ידי כהן. אז אי אפשר למעט דווקא סידור איברים על המזבח צריך כהן, אבל סידור עצים לא צריך, כי סידור עצים גם צריך כהן. אז מה נשאר לנו למעט? איברים, לסדר אותם על המזבח צריך כהן, אבל לחלק אותם לאיברים אפשר אפילו על ידי ישראל. וערכו למה לי למיות הפשט וניתוח. אז אם כן, זה היה יכול להיות לימוד מצוין, עכשיו אבל הגמרא דוחה את הלימוד הזה בצורה אחרת. ואימה, החינמי לגופי. אולי כמו שאמרנו, באנו ללמוד הרי מהפסוק, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, שדווקא נתינת אש על המזבח צריך כהן, אבל מה שנאמר לפני כן, הפשט וניתוח, לא צריך דווקא כהן. אז הגמרא דחתה את זה, כי חייבים לומר שנתינת אש על המזבח היא על ידי כהן, כי אחרת היינו אומרים שמכיוון שזו לא עבודה שמעכבת את הכפרה, אפשר לעשות את זה אפילו על ידי ישראל. אותו דבר גם מתרץ את הגמרא כאן. יכול להיות שמה שמוזכרים כאן כהנים, לעניין זה של וערכו בני אהרון, הכהנים, את הנתחים, יכול להיות שזה שזה נאמר שזה דווקא על ידי כהן, לגופי, צריך את זה לדרשה, אומר בהם עוד כמה שורות תדרוש, שנשיאת הכבש, התלה של הקורבן תמיד, נעשית על ידי שישה כהנים שמעלים את האיברים אל המזבח. אז בשביל זה אולי כתוב הפסוק הזה של וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. אבל זה לא בשביל למעט שעריכת החלקים, האיברים של הקורבן צריכים כהן, אבל לחלק את האיברים לחלקים לא צריך כהן. לא, אתה לא יכול למעט את המיעוט הזה, כי הפסוק הזה לא דורשים אותו בצורה כזאת שממעטים ממנו. לא דורשים אותו שדווקא עריכת האיברים על המזבח צריך כהן, אבל הכנת החלקים לא צריך כהן. אלא צריך אותו בשביל הדרשה כדי ללמוד כמה כהנים נושאים את האיברים על המזבח. אלא, והקטיר הכהן את הכל, אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה את המסקנה. אמרנו שיש שני לימודים שהגמרא דוחה, עכשיו הגמרא מביאה את הלימוד השלישי שהוא נשאר. הפסוק אומר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. זה בעצם הפסוק האחרון בפרשה, זה פסוק ט' וקרבו וחרב ירחץ במים, ואז כתוב, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה אישי ריח ניחוח להשם, ואז הפרשה הבאה כבר עוברת לאדם שמביא קורבן עולה מהצון. עד עכשיו הפרשה הראשונה מדברת אדם שמביא קורבן עולה מן הבקר, משור. אחרי זה מדברים על צון. בכל אופן, אבל הפסוק כותב, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. שלהקטיר את האיברים על המזבח צריך דווקא כהן. למה היה אתה? בשמה צריך, למה זה בא? מה צריך לומר לנו שלהקטיר את האיברים על המזבח צריך דווקא כהן? מילא להעלות את האיברים על המזבח, עוד אפשר להגיד, לסדר את האיברים, עוד אפשר להגיד לימוד מיוחד, אבל להקטיר את האיברים, מישהו מעלה בדעתו שאפשר אפילו על ידי זר, זה הרי חלק מהעבודה של הקורבן. אתה יודע מה זה בא? למיעוט היפשט וניתוח. שדווקא העבודה המשמעותית הזאת, של ממש להקטיר את האיברים של הקורבן עולה על המזבח, צריך דווקא כהן ולא ישראל או זר. אבל לחלק את האיברים, לנתח, את הקורבן עולה לחלקים, להוריד את האור של הקורבן, זה אפשר אפילו על ידי ישראל, למיעוט היפשט וניתוח, וזה באמת מה שנשאר, זאת המסקנה, שהמקור לזה, שישראל יכול פשוט לזכות ליטול חלק בעבודה בבית המקדש, אפילו שהוא לא כהן, על ידי שהוא יוריד את האור של הקורבן עולה, הוא יעזור לכהן, הוא יכין לו את האיברים, שיוכל, כדי להעלות את זה לגבי המזבח, זה אפשר אפילו על ידי ישראל, על ידי זר שאיננו כהן, המקור לזה מזה שכתוב, והקטיר הכהן את הכל המזבח, דווקא להקטיר את האיברים על המזבח צריך כהן, אבל להכין את האיברים, לחלק אותם, להוריד מהם את האור, זה אפשר אפילו על ידי זר. מסכם את הגמרא, מה לומדים בעצם מההדגשה הזאת שכתוב, הכהן, הכהנים, בפסוק זה חוזר על עצמו כמה פעמים, והקריב הכהן את הכל המזבח, מה צריך להדגיש כאן? זו הולכת האיברים של הקורבן תמיד, שמוליכים את זה לכבש, זה לומדים, שצריך דווקא כהן. ברור לנו שצריך דווקא כהן, כי הרי כל עבודה בקורבן שהיא אחרי קבלת אדם, צריך כהן. מה בכל זאת התורה באה להדגיש? שדווקא הולכת איברים לכבש הוא דבעי הכהונה, צריך דווקא כהנים. אבל הולכת עצים לשני גזירי העצים, רק להביא אותם אל המזבח, ולא לשים אותם על המזבח צריך כהנים, אבל להביא אותם אל המזבח, לא בעי הכהונה, לא צריך דווקא, דווקא כהנים. הסידור שני גזירי העצים, לשים את העצים על המערכה עצמה, זה בוודאי בעי הכהונה. להביא אותם אל המזבח אפשר על ידי ישראל, להביא אותם אל המערכה אפשר אפילו על ידי זר, אבל לשים אותם על המערכה זה דווקא על ידי כהן. מה שכתוב בנתינת האש על המזבח, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, זה בא ללמד שאפילו שנתינת האש לא מעכבת את הכפרה, צריך דווקא על ידי כהן, לגופי שזה צריך דווקא על ידי כהן. ומה שכתוב, וערכו בני אהרון הכהנים, מה זה בא ללמד? אמרנו שתוך כמה שורות הגמרא תביא את הדרשה, והנה כאן הגמרא מביאה את זה. וערכו, כתוב לשון רבים, זה בא לומר שכמה כהנים צריכים להעלות את האיברים לכבש? שניים. אחר כך כתוב בני אהרון, זה עוד פעם לשון רבים, זה עוד שניים. הכהנים, לא כתוב הכהן, הכהנים לשון רבים, זה עוד שניים. סך הכל יש לנו שישה. למדנו להעלאת האיברים, לקרב את האיברים של הקורבן עולה, שזה מגיע הקורבן מתעלה מהכבש עד גיל שנה. להעלות אותו אל המזבח שטעון שישה כהנים שמעלים אותו אל המזבח, וכמו שראינו במשנה בדף חפי עמוד א', שהכהן הראשון הוא זה שנטל את הראש והרגל הימנית האחורית, הכהן השני לקח את שתי הרגליים הקדמיות, הכהן השלישי לקח את הזנב והרגל האחורית השמאלית, הכהן הרביעי לקח את החזה והצוואר, הכהן החמישי לקח את שתי הדפנות של הקורבן, והכהן השישי לקח את המעיים, את הקרביים, צריכים שישה כהנים, ודורשים את זה מהפסוק הזה. אמר רב אמנונה, שים לב דבר מאוד מעניין, נכון, כתוב, וערכו בני אהרון, הכהנים, יש כאן שלוש פעמים לשון רבים, אתה לומד שלוש כפול שתיים, זה יוצא לך שש, שש כהנים, לוקחים את האיברים אל הכבש, זה נפלא. אבל אל תשכח, אתה מדבר על כבש, אתה מדבר על תלה, הפסוק הזה לא מדבר על תלה. אמרנו שהפרשה הראשונה בספר ויקרא מדברת על אחד שמקריב קורבן עולה משור, מבקר. אז אמר רב אמנון, הקש אל רבי אלעזר, זאת הייתה הקושיה של רבי אלעזר. היי, הפסוק הזה ואיך זה הולך? וערכו בני אהרון הכהנים, זה נאמר בבן הבקר כתיב. זה לא נאמר על תלה. ובבן הבקר, הרי למדנו בדף הקודם, שצריך 24 כהנים בהי, לא מספיק שישה. זו הייתה השאלה של רבי אלעזר. מה היה התירוץ שלו? וניחא ליה, התירוץ שלו היה, כי כתוב כאן לגבי הקורבן עולה, דבר פלא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, זאת יש כאן, לפני הקרבת הקורבן עולה, נותנים אש על המזבח, וערכו עצים על האש, ואחר כך כתוב, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח. למה צריכים לכתוב עוד פעם, על, על העצים, אשר על האש, אשר על המזבח? זה מיותר, כבר אמרנו שזה על העצים אשר על האש אשר למזבח. אלא זה בא ללמד אותנו, חוץ מזה שבאמת בן בקר, שמביאים קורבן עולה, צריך להביא את זה על ידי כהנים וכל מה שדרשנו. אבל זה בא ללמד, ללמד אותנו עוד קורבן עולה. קורבן התמיד, שהוא גם כן קורבן עולה, נכון שהוא בא מן התלה, אבל בו באמת נאמר מפורש שצריך במיוחד לתת אש ולהכין עצים. זה דבר שלא נאמר בקורבנות אחרים. קורבנות אחרים שמקריבים במהלך היום, האש של המערכה כבר מוכנה, העצים כבר מוכנים, אין מצווה להביא עצים במיוחד לכל קורבן. הקורבן של היחיד שנאמר שצריך להביא במיוחד בשבילו עצים ואש, זה הקורבן תמיד. איזו דבר שנאמר בו עצים, אש, מזבח, הווה אומר זה תלה של הקורבן התמיד. כאן הגמרא עוברת לנושא חדש. אמר רבי אסי, אמר את הדברים בשם רבי יוחנן. לסדר את העצים של המערכה, אנחנו לא מדברים פה על שני גזרי עצים שמוסיפים על, על העצים של המערכה, מדברים פה על עצם הסידור של העצים הבסיסית, הוא פשוט שורה של עצים בסיסית, בצורה בסיסית על גבי המזבח, זה הסידור, זה היה סידור המערכה זה נקרא. זר שסידר את עצי המערכה על המזבח חייב מיטה בידי שמיים. כמו כל העבודות שזר שאסור לו להקריב, זר הקרב יומת, אסור לזר לעשות עבודות בבית המקדש, עבודות של כהן. זר הכוונה כל אחד שהוא אינו כהן. עכשיו, אם הוא בכל זאת סידר, עכשיו זה המערכה פסולה. איך נכשיר את המערכה? הרי צריך פה להקריב קורבנות היום. כיצד הוא עושה? חוזר וסודרה, פורקה וחוזר וסודרה. הוא בעצמו. שואלת הגמרא, אז מה הרווחנו? מה יען עלי? אם הוא עוד פעם מסדר, אז עוד פעם זה פסול. אלא פורקה זר, הוא בעצמו פורק את העצים. וסודרה כהן מחדש. הוא זה שיסדר את המערכה. טוב, אם כן, יש לנו פה את הדעה של רבי יוחנן, שסובר שאדם שאינו כהן, שסידר את העצים על המערכה של המזבח, קודם כל המערכה פסולה, ובנוסף הוא חייב מיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא, הרי לסדר את העצים של המערכה, לא צריך דווקא לעשות את זה ביום. אפשר לעשות את זה גם בלילה. אם כן, מתקיף לרבי זירא. וכי יש לך עבודה, שקשרה אם היא נעשתה בלילה, כמו כאן, שאנחנו מדברים על סידור העצים, ופסולה בזר? שואלת הגמרא, למה לא? יש לי שתי עבודות שקשרות בלילה, והן פסולות על ידי זר. עבודה ראשונה, ולא. והרי איברים של קורבן עולה, שמקטירים במשך הלילה למזבח. ופדרים, חלב, מה שנקרא אימורים, החלבים, יותר את הכבד, שתי הכליות, משאר הקורבנות שמקטירים על גבי המזבח. אפשר להקטיר את זה במשך כל הלילה. ובכל זאת, זה נעשה דווקא לידי כהן, ויותר מזה, אם זר יעשה את העבודה הזאת, הוא יהיה חייב מיטה גם בידי שמיים. למה? הרי זו עבודה שקשרה גם בלילה. התשובה היא, סוף עבודה דיימם ההיא. זה לא עבודה שכולה נעשית בלילה. זה שירי עבודה של היום. תחילת העבודה זה הקרבת הקורבן. בסדר, את החלק הזה של להקטיר את האיברים או את האימורים על המזבח אפשר גם לעשות בלילה, אבל אתה לא יכול לקרוא להקטרת איברים ופדרים וחלבים עבודה של לילה, כי זה המשך של העבודה של היום. אז שואלת הגמרא ממקום אחר, שאתה רואה שיש עבודה של לילה ואסורה שהיא תעשה לידי אחד שהוא אינו כהן, והרי אותה עבודה שכהן עולה לפנות בוקר על גבי הכבש של המזבח, לוקח קצת אפר מהקורבנות של אתמול ושם בצדי המזבח, מה שנקרא תרומת הדשן, זה הרי גם כן עבודה שנעשית לפנות בוקר, כשעדיין לפני עלות השחר, ובכל זאת אסור שהיא תעשה על ידי אדם שאינו כהן. עונה הגמרא גם כאן, עבודה דיימם ההיא. תרומת הדשן נחשבת עבודה של היום, זה תחילת העבודה של בית המקדש. העבודה בבית המקדש נעשית רק ביום, תרומת הדשן זה תחילת העבודה. דאמר רבי אסי, אמר בשם רבי יוחנן, כהן שלפני תחילת העבודה, כשהוא נכנס לעזרה, או שהוא ישיח דעת משמירה על הידיים שלו בתארה, הוא נוטל ידיים, או תחילת יום חדש, הוא נוטל ידיים ורגליים מהכיור. אם קידש ידיו ורגליו, בלילה לעבודה של תרומת הדשן, כי הוא זכה לתרום את הדשן, אז כשמגיע עלות השחר, שזה נקרא למחר, כי זה בוקר חדש, אינו צריך לקדש שוב את ידיו ואת רגליו. למה? שכבר קידש מתחילת העבודה. כל העבודה של בית המקדש היא נחשבת עבודה אחת ארוכה. תרומת הדשן היא תחילת העבודה הזאת. אז נכון שהיא נעשית בלילה, אבל היא מחוברת לכל העבודה של כל היום. אז אתה רואה אם כן שתרומת הדשן נחשבת תחילת העבודה של היום. לכן אם אדם שהוא לא כהן יעשה תרומת הדשן, אסור שאדם שאינו כהן יעשה תרומת הדשן. אבל לעומת זאת, עבודה שהיא קשרה לכתחילה לעשות אותה בלילה, כמו לסדר את העצים של המערכה של המזבח, הרי זה עבודה שקשרה לכתחילה לעשות אותה בלילה, אז למה שזר, אם הוא עשה את העבודה הזאת, תהיה חייב מיטה? אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת, הוא לא יהיה חייב מיטה. ואלא קשיא, אומרת הגמרא, באמת אלא קי יתמר, מה פירוש ואלא קשיא? כמו שקשינו, שהרי אין לנו שום עבודה, שהיא עבודה של לילה, וזר אסור לו לעשות אותה. אומרת הגמרא, נכון, באמת, אם זה עבודה רק של לילה, זר אמור להיות מותר לו שיעשה את העבודה הזאת. אלא כי יתמר, מה שאמר רבי יוחנן, שזר, אם הוא עשה עבודה מסוימת שקשורה לעיצים במזבח, לא רק שהעבודה תהיה פסולה, אלא עוד יהיה חייב מיטה בידי שמיים, אחי יתמר, זה נאמר על זה. אמר רבי יוסי, אמר בשם רבי יוחנן, זר לא שסידר את העצים של המערכה, אלא שסידר שני גזירי עצים, הוא זה שחייב מיטה בידי שמיים, כי שני גזירי עצים זה עבודה שנעשה דווקא ביום. הואיל ועבודת יום היא, כמו שהפסוק אומר, הוא ביער עליה הכהן עצים בבוקר. שואלת הגמרא, אם העבודה של סידור שני גזירי עצים זה עבודה של יום, אז אם כן, מתקיף לרב, אלא מעטה תיבאי פייס, שיעשו גורל בין הכהנים לדעת מי יעשה את סידור שני גזירי העצים. אומרת הגמרא, נכון, באמת צריך לעשות גורל. נעלמה ממנו ההלכה, השתמית יד אתניה, מה שהברייתא אומרת, אותו כהן, מי שזכה בגורל הראשון, והוא זוכה בתרומת הדשן, להוריד אפר מהמזבח ולשים בצד המזבח, אותו כהן זכה בחבילה שלמה. זכה גם בסידור המערכה, סידור העצים של המערכה, וגם בסידור שני גזירי עצים על המזבח. רגע, מה אתה אומר? רב המקשה, אם סידור שני גזירי עצים, אם זה עבודה של היום, אז אם כן צריך לעשות על זה גורל. שואלת הגמרא, לממרד עבודת יום, רק אי בעיה פייס, רק על זה עושים גורל? עבודת לילה לא בעיה פייס, אם זה עבודה שנעשית בלילה, לא צריך לעשות על זה גורל? והרי, הקטרת איברים ופדרים, כמו שאמרנו קודם, להקטיר את האיברים של הקורבן עולה, והאימורים, החלבים של שאר הקורבנות, זה גם כן עבודה שקשרה בלילה, ובכל זאת יש גורל מי יזכה בהקטרת איברים ופדרים. עונה הגמרא, בגלל שההקטרה של האיברים על גבי המזבח, זה רק ההמשך של הקרבת הקורבן. שהקרבת הקורבן נעשה דווקא ביום, והיא סוף עבודה דיימם ההיא. הכתרת האיברים זה המשך של העבודה של היום, לכן זה נחשב עבודה של יום, והיא צריכה גורל. שואלת הגמרא, והרי תרומת הדשן שמרימים לפנות בוקר, לוקחים קצת אפר ושמים בצד המזבח, זה עבודה שקשרה בלילה. אז למה צריך על זה גורל? עונה הגמרא, באמת לא היה צריך על זה גורל. הסיבה שתקנו על זה גורל, בגלל משום מעשה שהיה, שלמדנו בתחילת הפרק בדף רב ב' עמוד א', שהיה פעם שבאו להחליט מי יזכה בתרומת הדשן, לא רצו לעשות גורל, כי זה באמת עבודה של לילה. אז אמרו, טוב, יש פה שני כהנים, אנחנו לא יודעים מי מביניהם יעשה את העבודה, בואו שניכם תרוצו על גבי הכבש, מי שיגיע הראשון, הוא יזכה. ומה קרה? אחד מהם דחף את השני, והשני נפל, נשברה, לא עלינו רגלו. אז אמרו, אם באים לידי סכנה, אנחנו לא עושים יותר את האפשרות הזאת שכל אחד יכול לעשות תרומת הדשן בלי גורל, אלא יעשו גורל, אבל באמת, מכיוון שזו עבודה של לילה, לא היה צריך לעשות את זה גורל, אבל בגלל שבאו לידי סכנה, החליטו לעשות גורל. שואלת הגמרא, יש עוד נקודה שאפשר לדייק בקושייה של רבא. רבא מקשה, למה באמת על העבודה של שני גזירי עצים לא עשו גורל? הרי אם עבודה של סידור שני גזירי עצים, זה עבודה שאם יעשה אותה אדם שהוא לא כהן, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, אז תעשה על זה גורל. אז שואלת הגמרא, מה, לממרד עבודת יום, ושהזר חייב עליה מיטה בידי שמיים, באי הפייס? מה, את רוצה להגיד שעושים גורל על אותם עבודות שהן קשרות רק על ידי כהן, שאם יעשה אותם אדם שאינו כהן, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים? אבל אם אין זר חייב עליה מיטה בידי שמיים, לא באי הפייס? על זה לא נעשה גורל? והרי שחיטה, שחיטת הקורבן, קשרה אפילו על ידי אדם שהוא לא כהן. ובכל זאת היה גורל, בגורל השני, שעשו כל יום בית המקדש, נכלל גם כן מי ישחט את הקורבן? את הקורבן תמיד, הרי שחיטה. עונה הגמרא, שחיטה, אמנם שהיא קשרה אפילו על ידי אחד שהוא לא כהן, אבל שני שחיטה דתחילת עבודה היא. לכן, נכון שהיא קשרה על ידי זר, אבל מכיוון שיש בזה איזשהו דבר מיוחד, שזה תחילת העבודה של הקורבן, בלי זה אי אפשר להתחיל להקריב את הקורבן, לכן עשו על זה פייס מיוחד מחמת החשיבות הזאת. היה לנו ברור שלסדר שני גזירי עצים, זה עבודה של יום. ושאלנו, אז אם כן, למה לא עושים על זה פייס? אז אמרנו, כן עושים על זה פייס, זה כלול בפייס של תרומת הדשן. למדנו, הבנו את הפסוק שכתוב, בער עליה כהן עצים בבוקר בבוקר, שנתינת שני גזירי העצים זה עבודה של היום. אמר מר זוטרא ואית אמר רבשי, והענן לא תנן אחי, הרי המשנה בתחילת הפרק הבא, בדף הבא, בדף חפחת, תחילת פרק אמר להם הממונה, שם לא, לכאורה לא נאמר ככה, שם לא נאמר שסידור שני גזירי עצים זה עבודה דווקא של היום. מה ההוכחה? הרי כתוב שמה, אמר להם הממונה, רש"י מפרש, סגן הכהן גדול, אמר לכהנים, תבדקו טוב, תעלו על מקום גבוה, תבדקו טוב האם כבר עלה עמוד השחר. צאו וראו אם כבר עלה עמוד השחר והגיע הזמן השחיטה של קורבן התמיד. מה? בעמוד השחר אפשר ישר לשחוט את הקורבן התמיד? הרי צריך גם כן לסדר שני גזירי עצים, גם בשביל זה צריך להמתין שיעלה עמוד השחר. כי הרי אתה אומר שזה נעשה רק בבוקר, למה, ואילו סידור שני גזירי עצים לא קטן, למה לא נאמר לבדוק האם הגיע עמוד השחר כדי לדעת אם אפשר כל לסדר שני גזירי עצים? עונה הגמרא, תראה, הסיבה שכל כך היה חשוב לבדוק שבאמת עלה עמוד השחר ולא לשחוט את הקורבן לפני כן, כי אך דלת להתקנת, אם אתה תשחט את הקורבן תמיד לפני עלות השחר, הקורבן הזה ייפסל ותצליח להביא קורבן אחר, אתה לא תוכל לעשות, לתקן את, את הפגם הזה. אז לכן קטני כתוב שהממונה בדק טוב שבאמת עלה עמוד השחר כדי שיוכלו לשחוט את הקורבן תמיד. אבל האמת שגם סידור שני גזירי עצים צריך לעשות בעלות השחר. אבל אם עשו את זה לפני עלות השחר, אפשר לתקן את זה. אך דעית לתקנת, אפשר לקחת אותם, אם שמת את זה לפני עלות השחר, תיקח אותם בחזרה את שני גזירי עצים ותסדר אותם בחזרה. אז זה לא קטני, על זה לא יטריחו במיוחד את הכהן לבדוק שעלה עמוד השחר. כי גם אם יתברר בסוף ששמו את השני גזירי עצים לפני עלות השחר, אז נכון שזה פסול וצריך לסדר את זה שוב. אז מה הבעיה? תוריד את זה ותחזיר בחזרה את הגזירי עצים על המזבח. לכן על זה לא היה דחוף שהממונה יבדוק, שידאג שיבדקו אם כבר הגיע עמוד השחר. לעומת זאת שחיטה, אתה לא יכול להחזיר את הנשמה של הקורבן בחזרה אחרי ששחטת את הבהמה הזאת. לכן היו צריכים לוודא טוב טוב לפני שחיטת קורבן התמיד, שכבר עלה עמוד השחר, ורק אז יהיה אפשר להתחיל לעשות את העבודה, את השחיטה של הקורבן, קורבן התמיד. ועד כאן, דף חף זיין.